עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, עד כמה שאפשר, אנחנו פה בשעה של אסקפיזם מהחדשות. אנחנו נדבר על בצל, האם הוא ירק על או שסתם גורם לנו לבכות, והאם בצל חתוך במקרר הופך לרעיל. אנחנו נדבר עם משה סעדון שהוא מגדל בצל ממש עוד מעט. נדבר על מיתוס, האם מוסיפים סוכר לקפה שחור אחרי או לפני המים הרותחים. נדבר על שאלה מהממת שהגיעה בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, על האם מותר להכניס אוכל חם למקרר. נדבר על המחקר שמצא על יתרון של צילום ארוחות. מה אנחנו מרוויחים מזה? גם נדבר על תזונה ובריאות העיניים והוויטמינים שיעזרו לנו לשמור על הראייה, וטיפ לתחינה עם סודה, סודה תחינה. טיפ של אמא שלי וחבר שלו שימון, שווה להישאר לסוף. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל 0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70. אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, וגם אפשר לשאול שם שאלות בתגובות לפוסטים. אני על זה מסתכלת ברגע זה כבר עכשיו. אני פה עם המפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, אחיה כהן, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז היום אני רוצה להתחיל מנושא הפתיחה שלנו, שזה גם חקלאי השבוע שלנו, על בצל. אז הוא חריף, הוא גורם לנו לדמוע, אבל הוא שווה כל רגע. הוא לא רק מרכיב בסיסי במטבח של כולנו ובבישולים, הוא גם סופר פוד ממש עוצמתי. וזה למה? אז אני רוצה להזכיר רק ארבעה דברים מתוך כל התכונות הנפלאות של הבצל. קודם כל, יש לו תכונות אנטי-מיקרוביאליות. הוא יכול להוריד, יש לו פעילות אנטי-בקטריאלית וגם, שימו לב, אנטי-פטרייתית. יש לו תרכובת שנקראת אליצין, היא נמצאת גם בשום, אבל גם בבצל, מעכבת גדילה של חיידקים ופטריות. יש לו עוד נוגן חימצון חשוב מאוד, שנקרא קוורצטין. זה פלבונואיד שהוא אנטי-דלקתי. גם יש בבצל חומרים שמפחיתים סיכון לסרטן המעי הגס, ובבצל אדום באופן ספציפי גם יש תאים שיעילים להשמדת תאי סרטן השד. זה מחקרים שבוצעו אמנם בתנאי מעבדה, אבל זה גם משהו מאוד חשוב להגיד. עכשיו, שאלו אותי לאחרונה בפייסבוק, הגיעו כל מיני שאלות של עוקבים של הדף הראשי, שאמרו לי, האם שחותכים בצל ושמים אותו במקרר הוא הופך לרעיל? אז התשובה היא חד משמעית, לא. אין שום מנגנון כימי שיכול לגרום לחומרים רעילים בבצל, הם פשוט מתייבשים או מתחמצנים. אנשים מתבלבלים כנראה, אולי בגלל שיש בבצל תרכובות גופרית שמשנות את הריח שלהם במגע עם האוויר, אבל הן לא רעילות. יש להם תכונות בריאותיות טובות, אפילו אנטי-בקטריאליות. מה כן עלול לקרות במקרר? הבצל עלול להתייבש, הוא עלול לספוג ריחות אחרים ממאכלים אחרים שיש שם, או אפילו להשפיע על הריח של דברים ששמנו במקרר, ואנחנו לא ממש רוצים שיהיה להם ריח של בצל. או להעלות עובש, אבל זה נכון לגבי כל דבר שלא שומרים אותו טוב, אז מה עושים? פשוט לסגור את זה היטב עם ניילונית, ולשים לכמה זמן שרוצים, אם יש לזה סימני קלקול, או ריח רע, או איזה מרקם אחר, או צבע שונה, פשוט לזרוק, אבל זה נכון לגבי כל דבר אחר. עכשיו, כדי ללמוד עוד על בצל, הגידול שלו פה בארץ, אני רוצה לדבר עם משה סעדון. שלום, משה.
שלום, 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 צהריים טובים.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, בסדר גמור, כיף תמיד לדבר, זה על הכיפק, מצוין.
תודה רבה רבה, אז מה, אז תגיד לי, מתי זה העונה של הבצל? כי יש אותו כל השנה, בעצם.
בצל יש כל השנה, ויש פחות או יותר שלושה מועדי זריעה של בצל.
אוקיי.
יש את המועד הראשון שזורים אותו מפצלצולים. פצלצולים עושים משתלה של בצל, זורים כמות מאוד גדולה בלדונם, ואז לוקחים את הבצל הקטן שהוא כבר עשה ראש, מוציאים את זה, שומרים את זה לעונה, לאיפשהו ספטמבר, אוקטובר.
ואיך שומרים את זה? מה, בהקפאה?
לא, 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 שומרים את זה ב...
איך הוא לא צומח?
הוא לא צומח, נותנים, יש חומרים שנותנים שלא ינבט.
מה אתה אומר?
יש חומרים, כן, שלא ינבט.
וככה כאילו מבסטים את...
אתה קודם לפעמים בצל ואתה רואה אותו נבט לך בבית.
נכון.
בצלים ירוקים.
נכון.
זה סימן שלא עשו לו טיפול לפני שכתפו אותו.
אז יותר טוב. לא, אני אומר דווקא נחמד אם זה גודל זה.
האמת היא, בוא נגיד, עושים את זה, ועדיף לאכול בצל שנובט מאשר אלה שלא נובט.
כן, וואלה.
בסוף, בסוף, בסוף זה חומר כימי.
הרבה פעמים אני גם שמה את הבצל שהוא נובט ויש לו קצת ירוקים, אני כבר שמה אותו באדמה, אני אומרת שיצמח לגמרי.
אוקיי. אתה עושים לי בצלצולים קטנים באדמה, יש להגיד לך בצל, לא בעיה.
אז רגע.
זה המועד הראשון שלוקחים מגדלי הבצל, רוצים...
ואם אני קונה זרעים, מתי זה?
זרעים, עכשיו, זרעים זה כבר זרעים זורעים, יש בו שני מועדי זריעה פחות או יותר, אני אומר זה בגדול.
כן.
חודש נובמבר, מועד ראשון. במועד השני ינואר.
אז,
זה זנים שונים, כל דבר זן אחר.
וכמה זמן לוקח מוקדמים. לזה, כמה זמן עד שזה צומח?
ברגע שאתה שם אותו באדמה עד שהוא יוצא, הוא מציץ החוצה, זה תלוי בטמפרטורות שישנם. טמפרטורה סבירה חמה כמו שיש השנה, זה סביב 10 ימים.
אז רגע, אז עכשיו הקור שצפוי להיות שבוע הבא, זה הולך להשפיע על זה, לא?
לא, אנחנו כבר מאחר זה, הבצל, מזרע, ואנחנו כבר בירות אותו במרץ, הבצל מזרע, הוא כבר בחוץ, הוא גודל, הקור הזה יכול להשפיע על הבצל, כן, יכול להשפיע לפעמים, אנשים קונים בצל, ויש להם בתוך הבצל צינור חלול כזה, נכון?
נכון,
צינור.
כן.
זה בצל שפרח. הגיע להפרגה, הוא הפריג, פרח.
אז בעצם, אז קורה... רגע, אז מתי העונה הכי טובה? אני באמת לא הבנתי, מתי זה צומח הכי טוב, נגיד, לא מבצלצלים ששמרו אותם?
לא, זה... הכל, זה זנים, זה זנים אחרים. הבצל המוקדם של נובמבר זה בצל, קוראים לזה ככה בכלליות, בצל לבן. זה כן. בצל שהמגדלים לא יכולים לשמור אותו, לא בצחחות ולא בקירור. זה בצל מהשדה, עובר, הולך לבית אריזה, ממויין.
כמה זמן אני יכולה לשמור בבית בצל?
הבצל של זורעים בינואר,
כן.
זה זן שניתן לקנות כמות, ולשמור בבית הוא נקטף יבש, ניתן לשמור אותו ואין שום בעיה.
כמה זמן? נגיד חודש? יותר?
אין שום בעיה, אני מחזיק בצל, שאני מגדל בצל, אני שם לי תמיד בצד כמה קרטונים,
כן.
ואני מושך עם זה כל הזמן.
וואלה, אז יותר מחודש, חודשיים, לא שלושה אפילו.
פה ושם יכול להיות ריקבון.
ריקבון, בדיוק.
בתוך ארגז כמה פצעים נרכבים.
טוב, שאלה שנייה. יש לבצל כל כך הרבה חומרי ריח חזקים שמונעים את ההתפתחות של החיידקים והפטריות, אז עולה לי בראש שתכלס זה גידול יחסית עמיד, אני צודקת או לא?
לא, למזיקים. ממש לא.
לא צודקת?
לא, 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 יש לו, אנחנו מתמודדים עם מגוון לא קטן של מזיקים ומחלות.
וואלה.
לכן אומרים לי השנה, חבר'ה, מה, מושי, יש לרוע השנה הרבה מאוד בצל. אמרתי, קודם כל זה טוב.
נכון.
שיהיה פחות ייבוא, ולא כל החלקות שזורים מצליחים, יש מגדלים חדשים, יש מגדלים שפחות מקטיבים.
איזה מזיקים יכולים להיות לבצל למשל?
מזיקים, יש טריפסים, זה טריפס שנמצא בלא מעט גידולים, הכי בולט זה כרוב, אתה קודם פעם כרוב.
אבל בצל זה מתחת לאדמה.
לא, אבל הוא מטפל בעלים. מי הבצל ניזון מהעלווה הירוקה שלו בחוץ.
הבנתי.
אם העלווה פגועה, אז הוא יישאר קטן ולא יגדל.
הבנתי.
הטריפס הוא עושה מגרד את העלווה הירוקה.
אז, אבל זה מוביל אותי באמת לשאלה הבאה, שכאילו אתה ציינת שיש לנו מספיק בצל, אז כאילו שלא יקנו מיובה, יש לנו פה בארץ. אם אני קונה בצל, מאיפה, איך אני יכולה לדעת מאיפה זה? אני רוצה בצל ישראלי בלבד, איך אני יכולה לדעת?
אני יודע להבדיל בין בצל ישראלי
ואני?
והבצל יבוא לרוב, הוא בצל שיש לו, זה היבוא, אין מה לעשות את זה, זה לא רע, לא, אני לא מזרה, אבל גם כשאתה חותך בצל היבוא, אתה רואה אותו שבפנים הוא לא טוב. יש לו קליפה יותר חזקה, מאשר הבצל בארץ.
אבל למה? נגיד, אבל אם אני רוצה ישראלי, איך, מה הטיפ שלך לכולנו, שאנחנו רוצים לתמוך בחקלאות ישראלית, איך אני יכולה לדעת שזה בצל ישראלי? מה אני יכולה לראות? נגיד, קליפה קשיחה, אני לא יודעת אם אני לא חותכת.
בצל עכשיו, בתקופה הזאת, תכף יוצא, יש כבר בצל חדש, הוא לבן, אין לו קליפה. זה בצל ישראלי. אין מצב להביא בצל כזה לחול.
כן.
זה עכשיו, חודשיים, שלושה, קרובים, ארבעה חודשים לפחות, יש את הבצל הזה בשוק.
אז
אחר כך יוצא הבצל, הריברסייד, שאנחנו עכשיו גידלנו, שזרענו אותו, יוצא אחריו, ויש תקופה בגדול, יש מספיק בצל, אם שטחים מצליחים, אבל את יודעת, בסוף זה, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות לאף אחד, אני עוזב את זה. יש יבואנים שמרשים לעצמם להביא בצל, והמחיר לא יורד בעקבות זה. אין מצב שהמחיר יורד, שהמחיר יקר, מביאים בצל, זה בשביל הרבה יותר כסף, אבל זה
כן,
לא זה לא הנושא.
נכון. כן. תגיד עוד שאלה אחרונה לסיום. יש הבדל באחוז הסוכר בין בצל אדום לבצל לבן? לעד כמה שאתה יודע?
לא, זה
היה צריך לדעת. לפי מה שכתוב לא בטבלאות, אז בצל מגדלים, אדום יש בו באחוז אחד יותר סוכר.
יכול להיות מגדלים, כן? בצל, לכן הוא הולך יותר... בצל האדום הוא נישר בעצם.
הוא יותר לסלט?
הולך למסעדות, לבתי מלון, כי עושים אותו בסלט, פחות לבישול.
והלבן יותר לבישול.
הלבן הולך לבישול, לכן יש תקופות שלא עושים, אדום פחות עושים, ופתאום יש מחפשים, אני רואה את זה, הלקוחות מחפשים בצל האדום, לא תמיד יש. אני מגדל גם וגם. לפעמים זה מצוין, יש דרישה וזה הולך מצוין, לפעמים... לא רק אני חושב, אז גם אחרים, ואז יש עוד, יש קצת בעיה, אבל בסוף הכל נמכר, זה לא בעיה, הכל טוב.
טוב מאוד. משה סעדון, תודה רבה רבה רבה, למדנו המון.
תודה רבה. פעם הבאה נדבר על דלויים.
על מה נדבר?
דלעת ודלוית.
יאללה, בכיף, סגרנו, אני מתקשרת.
ביי, ביי, נתראות.
ביי, תודה רבה משה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
היום אני רוצה לדבר על המיתוס שגורס שצריך להוסיף את הסוכר לקפה שחור אחרי ששמים את המים הרותחים. ולמה אני רוצה לדבר על זה השבוע? כי יצא לי להתקל בלא מעט אנשים שהכנתי להם השבוע קפה שחור, וצעקו עליי שלא מוסיפים את הסוכר קודם, ובגלל שהוספתי קודם את הסוכר ואז את המים הרותחים, זה לא קפה טוב, ושאני אשפוך את זה ושנעשה מחדש. אז שפכתי ועשינו מחדש, ואז כאילו מבחינה כימית, אני לא הבנתי, הרי הסוכר מתמוסס במים הרותחים, באותה מידה אם אני שמה את זה לפני או שמה את זה אחרי, אז האם יש לזה איזשהו ביסוס מדעי? בדקתי, אז לא, אוקיי? לא. הסוכר נמס במים הרותחים באותה צורה, בלי קשר לסדר ההוספה. הסוכר נמס בדיוק אותו דבר, אם שמים קודם את המים ואז את הסוכר, או אם שמים קודם את הסוכר ואז את המים. יכול להיות שהמקור של המיתוס הזה זה מאזורים כמו טורקיה, שבהם מרתיחים את הקפה ביחד עם הסוכר, ליצירת טעם אחיד יותר, אבל זה מראש, לוקחים את הקפה ואת הסוכר ואת המים הקרים, מרתיחים את הכל את הכל ביחד, ואז יכול להיות שיוצא זה טעם יותר אחיד. אבל אם כבר אנחנו לוקחים את הקפה שחור ולא מרתיחים אותו, אז אין לזה שום משמעות, זה נמס מצוין, באותה מידה, אפשר לשים קודם את הסוכר, הכל תלוי ברגלים שלכם, אין פה חוקים, ואם אתם מדמיינים שיש הבדל בטעם, אז סבבה, אבל בפועל לא אמור להיות, לא אמור להיות. כל מי שלא סומך עליי, אני מבקשת לעשות חידון בבית, ובחידון הזה אני מבקשת שמישהו שאתם, שילך למטבח, לא יספר לכם מה יש בקוס א', מה יש בקוס ב', בקוס א' ירבב קודם את הסוכר ואז את המים, ואז בקוס ב' הוא קודם ישים את המים ואז את הסוכר, יביא לכם להחליט מה היה קודם, יש סיכוי שלא תדעו, יש סיכוי, אני אשמח אם תעשו את הניסוי, אז תדווחו לכולנו בפייסבוק שלנו. אוקיי, ועכשיו אני עוברת לפינת מחקר מנשנשים סדרתיים, שהיום אני משלבת אותם ביחד, ולפני שנשאל את מיכל קדוש שלנו, מה כדאי לראות בטלוויזיה השבוע, אני רוצה לא להמליץ על נשנוש, אלא להמליץ על הרגל, שדווקא יכול להפחית קצת את כמות הנשנושים. אני לא אוהבת להשתמש בטלפון, אני לא בעד חישובים של אפליקציות של חישובים של קלוריות, אני חושבת שזה יכול להטעות הרבה יותר ממה שזה עוזר. אני לא אוהבת שאנשים מתעסקים כל יום עם הראש בטלפון שלהם במקום להסתכל החוצה. אבל, עשיתי משהו השבוע בקורס שלי בפייסבוק, ביקשתי מהמשתתפות לצלם את ארוחת צהריים ולכתוב לי מה הארוחה כללה וגם לצלם. והרבה כתבו, וואו, זה מאוד עזר לי שהייתי צריכה לצלם ולהעלות את זה בקבוצה, אז הפחתתי את הכמות. וגם פה בדקתי אחר כך ומסתבר שזה מוכח מחקרים, אנשים שמצלמים את האוכל שלהם כחלק ממעקב תזונתי מצליחים יותר לשמור על תזונה בריאה ומאוזנת. לא לכתוב כלום באפליקציות, כלום, רק לצלם. המחקר שאני רוצה לספר לכם בדק 43 משתתפים שהתבקשו לצלם ולתעד את מה שהם אכלו במשך שבוע אחד, ואז כשהם היו צריכים לצלם, לעצור שנייה, לצלם לפני מה שהם אכלו, ואז לשלוח את זה, זה הוביל להפחתה בכמות הנשנושים והחטיפים, ואף לעידוד בחירות מזון בריאות יותר. אז אם זה עוזר לנו להקטין את הכמות של הנשנושים המיותרים, ולשפר את האיכות התזונתית שלהם, אז אולי דווקא, למרות שאני לא בעד להשתמש בטלפון כל הזמן, אולי, דווקא אולי כדאי כן, לצלם את הנשנוש לפני שאנחנו מתיישבים, או את הארוחה, לפני שאנחנו מתיישבים, ואם זה עוזר לנו לבחור נשנושים יותר בריאים, אז בכיף, ומול מה ננשנש. אני רוצה להגיד שלום למיכל, קדוש שלנו, מיכל, שלום.
שלום, מה נשמע?
מה העניינים, מה שלומך?
בסדר גמור.
מה חדש?
את יודעת.
כן.
ימים כאלה.
כן.
אבל אנחנו נדבר על שניים, סרט וסדרה שעזרו לנו טיפה לברוח מ...
טיפה אסקפיזם. וחייבים את זה בגלל המזג אוויר, אני משערת שהרבה פחות יצאו החוצה.
כן, למרות שתראי, אני עכשיו מול המרפסת שלי וקורל ממש לא כאן, אז...
לא קורל, הכוונה, אני הבנתי קורל, אז זה רק קר.
אני לא יודעת, את לא רחם לי, אבל כאילו...
אני גם שאני מתלבטת למה משווים את הקור הזה, כי כאילו יחסית למינוס 4 שהייתי באמסטרדם, זה כאילו, מה זה הקור הזה? זה כאילו, זה חם.
כן, אנחנו קצת פחות חסינים לקור, לדעתי, אבל אנחנו...
רגילים, פחות רגילים.
כן. בקיצור, אז יש לנו סדרה של, בכיכובו של רוברט דה נירו, יום אפס.
יום אפס.
זירו דיי.
זירו דיי. כן, אני כבר בפרק 2 בעצם. אבל זה מלחמות, מיכל, זה מלא פיצוצים ופיגועים ועניינים, לא חסר... כאילו זה החדשות, כאילו כבר...
תגיד לך, מלחמות אחרות, בשפה אחרת, כאילו...
לא שלנו, יופי.
נכון. נאחזים במה שאפשר, אבל שם הוא כאילו נשיא ארצות הברית לשעבר, שנקרא לדגל כדי להיפטר מאיזה מתקפת סייבר מטורפת. תראי, זה נחמד, אפשר להגיד שזה קצת קלישאתי, וגם כן, די סבלנו מהנושא, אבל זה חביב. ויש לנו שם גם ייצוג ישראלי, מרקי וניר.
מי?
מרקי וניר.
מי זה, בן או בת?
הוא שחקן ישראלי.
שחקן, אוקיי.
בטוח מכירה.
לא.
והפנים, אני חושב לך. הוא שחקן...
ומה התפקיד שלו? אני נחש, סוכן מוסד, משהו קשור לצבא לקרב מגע, כן?
אני לא אספר, תכף נדע.
אוקיי.
לשמור על הצופים שעוד לא ראו, אבל זה נחמד וחביב, ורוברט דה נירו תמיד נחמד.
נכון.
ויש לנו סרט...
הוא בן כמה הוא? תגידי רק שנייה לפני שאני...
הוא מאוד מבוגר, אני לא כל כך יודעת.
בן 80 ומשהו?
80, כן. כן, וואי.
תשמעי, כל
הכבוד. אבל הוא ממש, הוא באמת שומר על כושר וחור, וזה ניכר.
ובלי שום דמנציה וכלום.
כן, כן, זה ימשיך. נחמד, ואני בכלל אוהבת את הקומדיות שלו יותר, אבל... יש את המתמחה עם הנטווי,
זה
מאוד חביב.
לא, זה פצצה, אבל זה מלפני הרבה זמן. הוא בן 81, בדקתי.
אוקיי, יפה. ובריאות, שימשיך.
נכון.
טוב, יש לנו מעבר קצת חד, אבל לא באמת, את כיסופים, שזה סרט ישראלי, שצולם לפני המלחמה, והוא בעצם מתאר את החיים בקיבוץ כיסופים בשנות ה-70, קצת אחרי ההסכם שלום עם מצרים. עכשיו, אנחנו, לצערנו, כיסופים נשמע לנו את יודעת, באור באמת לא, לא, לא פשוט.
נכון.
אבל הסרט, הוא בכלל סרט התבגרות של גרעין נחל. והוא מאוד יפה ותמים ונחמד ומרגש.
יופי.
כן, אני חושבת שכיף לראות גם את הקיבוץ באור כזה, באור שלפני.
נכון.
וואי, המלצות
טובות. טוב, אז יש לנו מה לראות היום בערב, ותצלמו קודם את הנשנוש.
כן, כן,
מצלם ונעביר. תודה רבה, תודה רבה, מיכל קדוש.
תודה רבה.
תודה רבה, סוף שבוע טוב, עד כמה שאפשר. ויש לנו מאזין, מאזין, על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
היי, מה נשמע, דוקטור מאיה? מדבר יקיר.
היי יקיר, מה קורה?
בסדר, קודם כל רציתי לומר לך, יש לך אחלה של תוכנית.
Thank you.
אני מאזין יחסית, אני עושה ריוויין, כאילו ממש מהשנים הקודמות שעוד התחלת, אז אני עושה כל יום.
באמת?
כן.
טוב, יש לך מלא תוכן, מ-2016 יש לך, כן, מלא שאני לא אעשה חשבון, 68
כפול. ותודה למהירה.
400 שעות יש לך להשלים.
כן. אז שאלה שלי היא כזאת.
כן.
תזונה שהיא מבוססת על חלבונים ועל ירקות דלי פחמימה.
אוקיי.
התלים, חסה וכל ה...
עוד פעם תגיד לפני חסה, לא הבנתי מה אמרת, יש איזה טשטוש בשמיעה.
תזונה שהיא מבוססת...
כן, זה הבנתי, אבל איזה ירקות אמרת? חסה ו?
עלים ירוקים בעיקר.
למה ככה? זה קיצוני.
תאמת זה שתם לעד הכללי.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, האם התזונה הזאת שהיא גם לעומת תזונה שהיא עם גם חלבונים וגם פחמימות מורכבות.
כן.
ששניהם באותם מספר קלוריות.
כן.
זה הוביל לירידה שונה, כאילו ירידה במשקל.
אתה שואל לא לגבי בריאות כרגע, אלא לגבי הקטע ההצלחה לירידה במשקל, נכון?
כן.
אוקיי. אז כן, התשובה היא כן, ואני אסביר לך למה. גם כשאוכלים פחמימות מורכבות בריאות, בתפריט מאוזן, אז יש לזה יותר השפעה על רמות האינסולין בדם, ועל על שינויים ברמות הסוכר בדם. והתנודות, אפילו אם הן קיימות, אבל אפילו אם הן קטנות ברמות הסוכר בדם, משפיעות יותר על התיאבון, מאשר במקרים שאתה אוכל ירקות אחרים נגיד, אני לא הייתי הולכת לקיצוניות כמו שאתה אומר, ירקות עליים ובלי עגבניות וגזר זה כבר מוגזם. כי בכל זאת הספיגה של הסוכר מהם בגלל הסיבים התזונתיים היא מאוד איטית. אבל התפריטים של החלבונים, א', משפיעים יותר על תחושת שובע ולירידה בכמות הקלוריות הנצרכת, בלי שתרגיש, אתה אומר אותה כמות קלוריות, אבל בלי שאתה מרגיש יכול להיות שיורדת כמות הנשנושים המיותרים, וכל השטויות שמכניסים לפה בין לבין. הדבר השני, זה שכשאוכלים יותר חלבונים, אז הגוף רוצה לפרק את החלבונים שאתה אכלת לצורך הפקת אנרגיה, שהוא לא קיבל כאילו מפחממות נניח. ובתהליכים שהגוף עושה לפרק חלבונים לאנרגיה, או להשתמש בשומנים לאנרגיה, נוצרים כל מיני חומרי ביניים בתהליך הזה, חומרי לוואי כאלה, שמשפיעים על מרכז הרע והסוב במוח, ויוצרים תחושה של סוב ארוך יותר, וירידה בתיאבון התיאבון לנשנש, כאילו ירידה בחשק לנשנש באופן כללי. אנשים שכן משלבים, בתפריט עם אותו קלוריות תיאורטית, יותר פחממות, הם גם יווצרו אצלהם פחות מהחומרים האלה, וגם הם קצת משחקים לעצמם עם רמות הסוכר בדם, ומעמידים את עצמם בסיכון לנשנש יותר. ולכן בתפריטים שבהם אוכלים בעיקר חלבונים, שהנשנושים הם יכולים להיות שקדים ואגוזיים, שזה חלבון עם שומן, ונגיד ירקות שאני קצת לא מתייחסת לעניין הזה, שאתה הקצנת לגבי חסה ועלים בלבד, אז הם סביר להניח שהם ירדו במשקל יותר, עקב אחוז הצלחה יותר גבוה לאורך זמן, אם, אם הם מתמידים בתפריט הזה לאורך זמן.
אוקיי.
אבל, אם אני מסתכלת על נגיד שבוע אחד, ואתה עמדת בול בתפריט של 1000 קלוריות, בול בתפריט של 1000 קלוריות עם פחמות, או בול בקלוריות של 1000 קלוריות בלי פחמות, אתה אמור לראות אותו דבר בדיוק. בטווח קצר אתה לא תראה הבדל, בטווח היותר ארוך כן תראה. עניתי?
כן.
טוב, שאלה מאוד, מאוד ממוקדת. תודה רבה רבה. תודה רבה. בהצלחה עם כל התוכניות שאתה שומע, אני אשמח אחר כך לדעת אם יש איזה הבדל בין 2016 להיום. תודה. ביי. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, איה.
שלום.
מה שלומך?
פנינה.
כן, זאת אני, מה העניינים?
בסדר גמור, פנינה, מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שאלה שאלה מדהימה, ואני ביקשתי ממנה.
זה לא סתם בקורס, זה עם ותק של יותר מארבע שנים.
נכון, עם ארבע שנים ותק בקורס.
ארבע שנים פלוס.
לגמרי, משתתפת הכי ותיקה בקורס שלי, שהגתה את הרעיון לקבוצה נמשכת כל הזמן של מעקב, ומדהימה, מדהימה, מדהימה, תודה רבה לך, אני מודה לך עד היום על זה. ואת כתבתי
השבוע. אני מודה על המידע.
איך מהמם. והשבוע את כתבתי שאת מתווכחת עם הבת שלך על משהו, נכון?
כן, הבת שלי תקועה בשביל שנמצאת פה, יש לנו ויכוח אם להכניס את האוכל החם למקרר או לא. ואני טוענת שלא מכניסים אוכל חם למקרר, ואפשר לחכות עם זה.
אוקיי.
אז יש ויכוח עם זה, אז היא אומרת שנכנסים חיידקים. אז
היא צודקת, היא צודקת.
האם זה נכון?
אוקיי, זהו.
לא, אבל המאסיר סגור.
אז זהו, זהו, תקשיבי. הסגור יש לו בעיה בפני עצמו. בואי נעשה כזה דבר. הכנסת אוכל חם למקרר, כן או לא, נתחיל מלמה כן. בואי נתחיל מלמה כן, אחר כך נגיד למה לא. אז אם משאירים אוכל בחוץ בישראל, שהטמפרטורה שלנו בדרך כלל עזבית הימים האחרונים, בתוך הבית, היא יחסית גבוהה רוב השנה. אז נגיד בסביבות ה-30 מעלות, אם זה מעל שעתיים בחוץ, אז כמות החיידקים מכפילה את עצמה בשעה-שעתיים, וזה מסוכן, נגיד לא על סלט, אבל אם זה בשר או עוף או כל מיני אורז מבושל עם תוספות, עם רטבים, אז זה יכול להיות מסוכן. יש חיידקים שמתפתחים שם שהם עלולים לעשות כל מיני הרעלות מזון, בעיקר לאנשים רגישים. עכשיו, אם את מכניסה אוכל חם למקרר בכלי סגור לגמרי, אז הוא כאילו סטרילי, אבל בתוך המקרר הוא יוצר, כל העדים של האוכל יוצאים החוצה והם נלכדים בתוך הקופסה. ואז את בעצם מגדילה מאוד שם את אחוז הלחות, וגם תנאים אנאירובים, כלומר בלי אוויר, ואז יש סכנה לחיידקים אחרים, אנאירובים, נגיד אחד מהסוג של קלוסטרידיום, יש אחד הכי ידוע, בוטולינום, אבל יש עוד אחד, פרפרגינגס, משהו כזה, אני לא זוכרת איך אומרים את זה. אז זה גם כן לא טוב. אז מה בעצם ההמלצה? אוקיי, ככה. אל תשאירי את זה בחוץ שיתקרר יותר משעתיים, זה בטוח. אם זה כמות קטנה, עדיף לך להכניס את זה חם למקרר ככה. אם זה כמות גדולה, ואת מכניסה את זה למקרר, זה לא טוב, אז את צריכה לחלק את זה למנות קטנות, ואז להכניס את זה למקרר. כשאת שאלת אותי את זה, אני אגיד לך מה עוד עבר לי בראש, וסליחה עכשיו שזה נשמע מצחיק שאני מתייחסת לזה, אבל זה, את גם גורמת למקרר לעבוד הרבה יותר. את המקרר צריך לקרר שם את המשהו הרותח שאת הכנס, אז הוא צריך להתאמץ יותר במרכאות להתאמץ, וגם את מחממת דברים מסביב, נגיד אם שמת את הסיר מרק הרותח ליד גבינה, את מחממת מקלקלת את הגבינה גם, אז אנחנו צריכים לחלק את זה למנות קטנות, אפשר להכניס למקרר ככה שהוא חם במנות קטנות, אם זה בכמות גדולה, ואת רוצה שזה יישאר בחוץ, לקרר בין רבע שעה לגג חצי שעה, ואז אולי להכניס למקרר, אבל זאת התשובה.
זאת אומרת, עדיף שהוא יהיה פושר כשהוא נכנס למקרר.
אם זה בכמות גדולה, כן, או לחלק לכלים קטנים. כן.
אוקיי.
כן. אני אגיד לך שאני בדרך כלל, אני ישר מכניסה למקרר, לא ליד דברים אחרים, כי אני עלולה לשכוח את זה בחוץ, ואז זה בהחלט מתקלקל. ואני, עוד משהו, מישהי שאלה היום בקורס בבוקר, לגבי מרק, מה קורה? כי מרק זה נוזל. ואני רוצה, עשיתי סיר מרק, זאת הסיבה שמרק מתקלקל יותר מהר מדברים אחרים, גם בתוך המקרר בעצם, כי אנחנו, אם אנחנו מכניסים אותו חם, אנחנו יוצרים חיידקים מסוימים, אנחנו מכניסים אותו, משאירים אותו שיתקרר בחוץ, יש בינתיים חיידקים אחרים, אז בכל מקרה כל תוצאה היא לא טובה. ואף אחד לא לוקח את הסיר מרק ומחלק את זה לקופסאות קטנות בשביל להכניס, שמים את כל הסיר.
לא, אז עדיף לחלק.
נכון, עדיף לחלק, חד משמעית, בדיוק, עדיף לחלק.
מצוין, יופי, ככה יהיה יותר מקום במקרר, כי סירים גדולים גם
טובים. אצלי המקרר ריק, תבואי תראי.
לא, כשהם באים, לא, כשהם באים כולם ביום שישי שבת, זה לא ריק.
אה, כן, אה? אצלי, עכשיו אתה אפילו את הירקות אני שמה בחוץ, כי הם קרים לי מדי, אם אני שמה עגבניה כזאת קרה, ופלפל קר כזה, זה לא טעים, אז כרגע מה יש לי במקרר חלב סויה וזהו.
לא, אצלי שיהיו בריאים, אני גם לא מאוהבי בשר, אבל יש לי חתן וקלה שעובדים.
כן, אה?
הם מאוהבי בשר, כן.
יפה, טוב, אז את עומדת במטבח, כל הכבוד.
יש ברירה?
לא. תודה רבה 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 פנימה.
תודה
רבה.
ביי, שיהיה שבת שלום ומבורכת, אמן ורגוע.
אמן, בדיוק, אמן אמן. לפני המאזין, יש לי שאלה מאירה, יש לנו פרסומות? עוד מעט, כן? טוב, אז המאזין, ואז אני אספר לכם על הראייה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום וברכה.
מה שלומך? בסדר,
ברוך השם, בסדר גמור.
שמחה.
בכיפק. אגב, לגבי המרק, המרק אני שם במקרר, אבל לא שם אותו שהוא רותח, שם אותו שהוא פושר.
אבל כמה זמן לוקח לו להיות פושר? אם זה בקיץ, אז המון זמן, וזה לא טוב.
ברור שבחיים, אז אני חכה, אבל אני לא אשים בחיים קרר רותח, אני אשים אותו שהוא פושר, פושר זה בסדר, לא?
אני שמה רותח, וזה מסתבר לא כזה טוב, אז בסדר, לחלק למנות.
אם אתה רותח במקרר, זה יכול
לא שמעתי. מה? אני סיימתי לעשות, אני מחכה איזה חצי שעה, ואני הולכת, אז מה אני אעשה איתו? אני לא אשאיר אותו בחוץ עד שאני אחזור, אז אני שם בבום קרר, אני יודעת. טוב, מה עכשיו למדנו לחלק למנות קטנות?
עכשיו רוצה לשאול, קפאין, כמה כמות קפאין יש בתה, בקפה לבן?
או, שאלה מצוינת. אז ככה, לגבי התה, בתיאוריה, תלוי באיזה תה אתה שותה, שאם זה בחליטות כמו תה קינמון או תה תפוחים או משהו שזה אין בזה באמת תה, זה החליטה של צמח עצמו, תה קמומיל, תה מרווה, יש אפס, כלומר אין קפאין, אפס. אם זה תה שחור רגיל, מהצמח שנקרא, אני מקווה שאני אוגע נכון, קמליה סינסטה, משהו כזה, או אם זה תה ירוק, שזה מאותו צמח של עץ התה, אז יש בהם תאוברומין שיש לו פעילות דומה מאוד מאוד לקפאין, ואז אנחנו כאילו סופרים שם כמה קפאין יש, למרות שזה חומר לא זהה, אבל דומה. והכמות היא דומה לנס קפה, ככל שהתה יותר חזק מרוכז. אתה יכול לקחת תסקית תה, לשים אותה שתעשה צבע ולהוציא אותה, אז יהיה לך פחות קפאין, אבל אם אתה משאיר את השקית בתוך התה, עד שזה נהיה ממש ממש כהה, מאוד, אז יהיה לך הרבה...
שיותר קפאין.
נכון, ככל שזה יותר...
זה סוג קפאין שיש בקפה שחור, או שזה סוג קפאין אחר?
תאוברומין, זה כאילו חומר אחר, אבל עם אותן השפעות על הגוף מבחינת אם אתה מתייחס לערנות וכו'. למרות שזה נוגד חימצון, וזה נוגד חימצון, ולכולם יש כאילו השפעות חיוביות, וגם לתאוברומין יש, הוא נחשב נוגד חימצון עם הרבה השפעות חיוביות, אבל לגבי, אם אתה שואל השפעות כמו של קפאין, אז זה... תלוי בחוזק של התה שאתה עושה, ותה ירוק ותה שחור זה אותו דבר, בערך אותה כמות, כמו בנגיד נס קפה, אם זה תה מרוכז כהה. עכשיו, קפה לבן, עד כמה שאני הבנתי, זה קפה, אבל שהוא לא עבר תהליך של כלייה, אז לא אמור להיות שונה, עד כמות קפאין, זה אם אתה שותה את זה בהפקה, כמו שאני קניתי פעם, כמו שזה קפה שחור, אז... יהיה לך הרבה קפאין שם. יותר מאשר בתה, יותר מאשר בנס קפה, יותר מאשר באספרסו, כמו של קפה שחור.
וקפה לבן יש בקיצור קפאין כמו קפה שחור.
כן.
הבנתי.
כן, אבל למה השאלה קפה... שלך? כי כאילו, אתה יודע שקפאין היום נחשב למשהו עם יתרונות בריאותיים.
כן, אבל אני מעדיף פחות לצרוך ממנו.
אוקיי.
יש לו את התופעות שלו, שלו.
כן.
אימפרקטיביות, ולא אתה מפריע לשינה.
נכון, אז משעה מסוימת אפשר נגיד רק בבוקר לשתות קפה, להתעורר, ואז עם קפאין, ואז נגיד בלי קפאין, נגיד.
כן, אני שותה.
בדיוק.
קפה שחור, אני שותה.
יפה, שאלה מצוינת.
השאלה, השחור הוא יותר חזק מהנס קפה?
אמור להיות, לפי הטבלאות שברשותי, בקפה שחור, וזה גם יותר רגיוני, תכף אני אגיד לך למה. בקפה שחור, לפי הטבלאות שאני רואה, יש 120 מיליגרם קפאין בכפית קדושה שאתה מכין ממנה כוס, ובקפה נס קפה, לפי הטבלאות שברשותי, יש בסביבות 40 עד 60 מיליגרם קפאין, כלומר פי שניים. כן? אוקיי, ו... לגבי הכמות קפאין שאתה בודק היא תמיד הרי ממוצעת לכפית קפה ששמים במשקה. אם אתה לוקח, שאני שמה בכוס שתי כפיות, אני לא יכולה להגיד לך בכוס שיש ככה, זה על הכפית משקה מטבלאות מסוימות שאני חייבת להגיד לך, אני לא יודעת מאיפה הם, זה כולם משתמשים באותם טבלאות ואין לי מושג מאיפה הם. זה המידע שיש לי.
זה המידע של כמות, 200 מיליליטר.
כן, 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 כן. עכשיו, למה ההיגיון שלי אומר שבקפה שחור באמת יהיה יותר? כי אתה א', לוקח את הקפה שהוא לא עבר תהליך של השריה של הפולים במים, על מנת להפוך אותו לאינסטנט, אז נשאר בו יותר קפאין, ודבר השני הוא, אתה לוקח את זה ואתה משאיר את זה בקוס כדי שזה ישקע, ומה שמתמצא בקוס עד שזה מתקרר, זה כמות יחסית יותר גדולה.
כן.
אוקיי. אז ההיגיון שלי אומר. כן? טוב, מצוין, שאלה
מהם. השומר הוא טוב נגד מעי יותר רגיז, זאת אומרת...
שומר?
מגיע את המעי, השומר.
יש כאלה שאומרים שהוא מפיח גזים לפי תיאוריה צמחי המרפא, אבל אם יש על זה מחקרים מדעיים, אני לא בדקתי אומנם, ואני מוכנה לבדוק, ואני יעלה את זה בכתבה השבוע.
שומר אמרו שהוא מרגיע.
כן, יש אנשים שטוענים ככה, ויש אנשים אחרים שזה עושה להם קצת בעיות עיכול, אם אוכלים אותו בצורה טריה. אבל לפי תיאוריית צמחי המרפא, הוא מפיח גזים, אתה צודק.
כן.
יופי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
תודה, תודה לך, תודה.
תודה רבה. מאזינה. פרסומות. אוקיי, טוב, אז אחרי הפרסומות אני אספר לכם על שבעת, הוויטמינים שהכי חשובים לשמירה על הראייה שלנו, אז אל תלכו לשום מקום. דעה שנשארתם תי, היום אני רוצה להרחיב בפינת טוב לדעת שלנו על בריאות העיניים. בחרתי שבעה מרכיבים הכי חשובים להידרדרות הראייה שלנו עם הגיל, בעקבות שאלה של לאה מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אני מביאה לכם תמצית הדברים. קודם כל, יש נוגד חמצון מאוד 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 חשוב לבריאות העיניים, והוא נקרא לוטאין. בסדר? הוא מאוד חשוב על הראייה המרכזית החדה, הוא מסנן אור, מגן על תאי אור, אור, אור כחול, ומגן על תאי העין מנזק חמצוני. איפה הוא נמצא? אנשים שקודם כל חשוב להגיד, לפי מחקרים, צריכה שלו מפחיתה ב-22% את הסיכון לניתוח קטרקט. בירקות עליים ירוקים כמו טרד, קייל, מנגולד, כרוב ירוק, חסה. בסדר? אז עכשיו, כדי לספוג אותו מאוד מאוד טוב, עדיף לאכול ארוחה שמכילה שומן בריא, כמו שמן זית או אבוקדו או אגוזים, כי הוא נספג יותר טוב עם שומן. השני, ליקופן. הוא חשוב לראיית לילה ולמניעת קטרקט ולראייה באופן כללי, מגן על העיניים מפני נזקים חמצוניים. בעגבניות, אבטיח, אשקולית אדומה, נספג מצוין גם ממוצרי עגבניות, כמו רסק עגבניות. ויטמין A, עוד יותר חשוב לראיית הלילה, נמצא בגזר, דלת, בטטה, מנגו, אפרסמון, תפוז. הוא גם כן נספג יותר טוב לגוף, אם אוכלים שומן באותה ארוחה. גם ויטמין C חשוב באופן כללי להפחתת הסיכון לקטרקט, לפי איזה מחקר שפורסם, הצריכה הטובה של ויטמין C מפחיתה ב-45% את הסיכון לקטרקט. הוא נמצא בפלפל אדום בעיקר, בקיבי, תוצדה, פירות הדר שיש לנו עכשיו בחורף, וגם בגויאבה. עוד שלושה ממש בקיצור, ויטמין E, נוגד חמצון שמגן על הממברנות של התאים בעיניים, נמצא בעיקר בשמן זית, שמן אבוקדו, שמן חמניות, ויטמין D, אתם מכירים אותו, צריך להיות בשמש 10 דקות ליום או לאכול דגים כמו סלמון וטונה. באחרון, אבץ, גם חשוב מאוד לראייה, לפיגמנט מלנין שמגן על העין, בחוסר בו עלול להפחית את הראייה באופן כללי, הוא נמצא בגרעיני דלת, בשר, עוף, דגים וקטניות. אנחנו נרחיב על זה השבוע בוואלה בריאות, תעקבו אחריי. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי, שלום.
היי.
רציתי לשאול על אבקת חלבון.
כן.
אם בחום היא נהרסת, אפייה או בישול.
הכל שלך מוכר לי סתם או שאני מדמיינת?
פעם עליתי.
טוב, יופי. אבקת חלבון... יש בה מרכיבים שלא נהרס, ברוב האבקות חלבון עם הרכיבים הטובים אני מדברת, זה לא יהרס לך בחום. יש חלק מאבקות החלבון שמכילות כל מיני ממתיקים לחוטיים כמו אספרטיים, שהם כן נהרסים בחום, ואז יהיה לך שינוי בטעם, לטעם לא טעים ומר, אבל החלבונים עצמם לא יקרה להם שום דבר בחום. האבקות חלבון שמכילות כממתיק סוכרלוז, ללא אססולפם קיי או ללא אספרטיים, לא יהיה בהם שום מרכיב שיתקלקל בחום, באפייה או בהכנת פנקק וכו'. אממה, אם את רוצה להכין סתם דוגמה, קפה, מים רותחים ואבקת חלבון, זה לא ייתה לך, כי הוא לא מתמוסס טוב בחום, האבקת הזאת, זה לא זה יצא לך גושים ולא לא יהיה לך איזה שתייה טעימה. אם את לוקחת את זה ומערבבת את זה כחומר יבש, כמו שמערבבים קמח, להכנת עוגה, עוגיות או פנקק או מה, זה בסדר גמור, וכל עוד זה מכיל את הרכיבים הטובים מבחינת סוג הממתיקים, זה לא, אין שם שום דבר שיתקלקל בחום, וכל הערך התזונתי יישמר מצוין, כולל כל האיכות של החלבונים.
וואי, זו תשובה מלאה, תודה רבה. שאלה קצרה.
כן.
אני זוכרת שאמרת על ממתיקים איכותיים, שגם הטובים ביניהם, כמו הסוכרלוז והסטיביה, הם גורמים בעצם לחיידקי מעיים.
היה מחקר אחד בישראל שבוצע שהראה שלא משנה איזה ממתיקים לחוטים משתמשים, הם גורמים לשינוי בחיידקי המעיים עם כל התופעות לוואי שכרוכות בזה.
עכשיו, יש גם חיידקי מעיים טובים.
נכון, זה משפיע על חיידקי המעיים הטובים, זה הרעיון.
כאילו שזה פחות טובים.
המחקר הראה שיש לזה השפעה על החלוקה של אוכלוסיית חיידקי המעיים להפחתת הטובים כאילו, ועם כל מיני תופעות לוואי שעלול להיות. מחקר ישראלי שבוצע, שמראה שהסכנה גם בממתיקים הטובים זה כאילו זאת. אבל להגיד לך שאני ראיתי שיש על זה אינסוף מחקרים כל הזמן, ושזה כל מה, אני לא ראיתי. היה אחד מאוד מאוד גדול בישראל שבוצע, אבל אני לא ראיתי עוד בתחום.
אוקיי, לא שחיפשתי, כי בתכלס כאילו מי שלא אוכל סוכר, וכאילו מחפש קצת משהו, אז כאילו אין
כן, מה. כן, כן, חד משמעית. היום ההמלצה היא שעדיף לא סוכר. אם את, בעיקר אם הכמות שאת צורכת היא קטנה, אז עדיף לך גם את הכמות הקטנה של הסוכר, להמיר בסוכרלוז או בממתיקים ללא תופעות לוואי שליליות.
שאין סוכרלוז וסטיביה, נכון?
סטיביה ללא מרכיבים נוספים במוצר.
כן, זהו, שניהם, נכון?
Mm-hmm. לא, יש גם את המון כפרות שהוא נחשב תקין, הלולוז שהוא בסדר, יש עוד כמה. אני שומעת אותך עם כל מיני בומים כאלה באמצע.
רעשים, לא יודעת מה מכשיר. עכשיו אולי זה יהיה בלי. שאלה אחרונה קצרה, אני לא אתייב אותך יותר. אם אני שותה קפה, לפעמים, אני הבנתי שהבעיה בגדול בקפה זה שהוא, אם אני אוכלת משהו שמכיל ברזל, אז הוא עלול להפריע בספיגה של הברזל. יש עוד משהו שיכול להפריע בספיגה שלו חוץ מברזל?
הקפאין? לא.
רק ברזל.
תיאורטית כן, זה אז יכול להשפיע על הרבה דברים, אבל לא ברמה שאנחנו צריכים להתייחס אליה.
אוקיי,
רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, יש לי שאלה. מאירה, אנחנו אם נסיים, יש לנו עוד מזינה עכשיו? טוב, אז את יכולה לשאול עכשיו כמה שאלות שאת רוצה, כי בגלל השאלה השנייה שלך ירדה המזינה האחרונה, הייתי
חכים לשם הבא. אה, וואי, זו אולי תעלי אותה?
לא נורא.
טוב.
אין לי זמן.
והזמן שעוד נשאר, מאז ששותים קפה זה חצי שעה, זה נכון?
לא. מה פתאום, תלוי מה אכלת, את רוצה, אכלת לספיגה, לברזל, אכלת בשר, לוקח לזה 3 שעות להתעכל שעד שזה יוצא מהקיבה.
אז כאילו בכל הזמן הזה, הקפה עלול להפריע.
לספיגת ברזל, זה לא תמיד קריטי, כן? אם אין לך בעיות של אנמיה או בעיות של המוגלובין נמוך, מחסני ברזל ריקים, אני לא רואה סיבה שתתחיל לחכות בכוונה על השעון כמה זמן זה אחרי שאכלת, ואז... אם יש אנשים, מדובר בעיקר בקשישים שיש להם אנמיה וחוסר ספיגת ברזל, ממליצים לא להצמיד את הצריכה של הנשנוש אחרי הצהריים והקפה לארוחה בשרית עקב הפחתת הברזל. בסדר?
אוקיי.
יופי, תודה רבה רבה רבה. כן, עכשיו כבר הגעתי למתכון. תודה, תודה,
תודה.
עכשיו, תשמעו לקראת המתכון לסוף התוכנית, זה לא בדיוק מתכון, זה טיפ. שאני לא שמעתי עליו, אבל אמא שלי, בת 84, וחבר שלה, שימון, התקשרו לספר לי על התגלית החדשה, ניסיתי, מהמם, אז הכותרת שלי זה סודה טחינה. לא סוד הטחינה, סודה טחינה. למה? כי שמים סודה במקום מים. זה הטיפ. עשיתי 100 גרם טחינה גולמית מלאה, זה יצא אצלי שתי כפות, מה אני אעשה? כפות קדושות מכל הלב, אבל שתי כפות יצא לי 100 גרם. חצי כוס סודה, שעשיתי אותה באותו רגע, במקום מים, כן? מיץ מחצי לימון, תלוי כמה לימון אתם אוהבים, יכול להיות שאתם אוהבים פחות, אז שימו פחות. עכשיו, אתם יכולים לשים מלח שום לפי הטעם, אבל אתם יכולים לעשות מזה גם ממרח חלווה, ולהוסיף נגיד קצת קינמון וניל וסוכרלוז. ו... מערבבים את זה ככה טוב טוב, אפשר עם מערבל ידני ואפשר עם כף. טחינה, אחד המזונות הכי בריאים שקיימים, סידן, ברזל, ערך תזונתי נפלא, מומלץ לנסות סודה במקום מים. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה ולכל מי ששלח לייק. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאחיה כהן, לאליעזר בן יהודה. אני מאחלת לכולם שבת קרה, אבל עם חדשות טובות עד כמה שאפשר. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. שבת שלום.